שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונלמד עד השורה הרביעית בתדוו עמוד א'. היום אין לנו שיעור מסובך, אבל הוא יצא קצת ארוך, 17 דקות. מי שממהר יכול לקפוץ לסוף לשמוע סיכום של 2 דקות, ואז כשיהיה זמן לשמוע את כל השיעור. היום יש לנו שתי משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים, כשהחלק הראשון יהיה מאוד קצר, פחות מדקה. שתי המשניות עוסקות בזמנים שלפחות בדיעבד השחיטה בהם קשרה, וזה שחיטה בלילה ושחיטה בשבת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור זה יהיה מאוד קצר. המשנה אומרת שבדיעבד מותר לשחוט בלילה, אפילו שחשוך. הגמרא מקשה על זה מברייתא, שהיא אומרת שמותר גם לכתחילה, ועונה הגמרא בפשטות, זה תלוי האם יש לו מקור אור. אם יש לו אור אז מותר, אם אין לו אור אז זה מותר רק בדיעבד. עד כאן החלק הראשון והקצר של השיעור, עכשיו ניכנס לחלק השני והמרכזי. כאן המשנה אומרת שלמרות שוודאי שאסור לשחוט בשבת, ומי שעושה את זה במזיד חייב מיטה, בכל זאת בדיעבד מבחינת דיני שחיטה זה לא בעיה והשחיטה כשרה. זה מה שכתוב במשנה ובזה לא נעסוק. מה שכן נעסוק בו זה מה שרב אמר למשנה הזאת. הוא אמר שלמרות שבאמת מבחינת דיני שחיטה השחיטה כשרה, אבל בכל זאת אסור לאכול את הבהמה הזאת בשבת. למה? זה בדיוק הנושא שלנו היום. למה רב אמר שאסור לאכול אותה בשבת? עכשיו, כהתחלה להבנת סיבת האיסור, נקדים שכשבני הישיבה שמעו את האיסור, הם אמרו שהאיסור הזה הוא כשיטת רב יהודה. אז עכשיו ממילא מה שאנחנו צריכים לעשות זה להבין לאיזה שיטת רב יהודה הם התכוונו, וכך נבין מה סיבת האיסור. אז עכשיו מכאן ועד סוף השיעור אנחנו יוצאים למסע בדיני שבת, ואנחנו נמצא 5 איסורים שונים של רב יהודה, וננסה על ידי אותם איסורים להסביר גם את האיסור אצלנו של בהמה שנשחטה בשבת שהיא אסורה באכילה באותה שבת. עכשיו, מתוך אותם 5 איסורים, 3 מתוכם אפשר לאחד לקבוצה אחת, כי 3 קשורים לדיני מוקצה. אז יוצא בעצם שבאופן כללי נראה רק 3 סיבות לאיסור אצלנו. סיבה אחת זה דיני מוקצה, שזה כאמור יתחלק ל3 סיבות שונות. סיבה שנייה, כמו שנראה בהמשך, זה לא קשור למוקצה, אלא זה גזרה שמא ישחוט. וסיבה שלישית, שגם היא לא קשורה למוקצה, זה דין שנקרא מעשה שבת, כלומר שחזל כנסו על מעשה שנעשה בחילול שבת. אז עוד פעם, באופן כללי, 3 הסיבות שאנחנו הולכים לראות בשביל לאסור בהמה שנשחטה בשבת, היא או מוקצה, או גזרה שמא ישחוט, או מצד מעשה שבת. אז זה באופן כללי, ועכשיו ניכנס להם אחד אחד, אז אנחנו מתחילים בעולם של מוקצה. אז כאמור, 3 הסיבות הראשונות שהגמרא מביאה לאסור בהמה שנשחטה בשבת, זה בגלל מה שרב יהודה סובר לגבי מוקצה. עכשיו, כמובן שזה לא מספיק פשוט לומר שזה מוקצה, אלא צריך להבין למה זה מוקצה ולמצוא מקור לזה. כלומר, נחפש עכשיו מקורות בדברי רב יהודה שמקרה כזה אמור להיות מוקצה וגם נבין למה, וכאמור נמצא 3 מקורות כאלה, אבל את כולם נדחה. כלומר, המסקנה תהיה שאי אפשר להסביר את האיסור אצלנו על ידי דין מוקצה, לכן בסוף נצטרך לחפש סיבות אחרות לאיסור. בכל אופן, כרגע אנחנו מנסים עם מוקצה. המקור הראשון זה של רבי אבא, והוא מביא משנה שבה רבי יהודה אומר שבהמה שהתנבלה בשבת אסור לזרוק אותה לכלבים שיוכלו אותה. למה? אז מבין רבי אבא שכיוון שזאת לא הייתה המטרה של הבהמה הזאת בערב שבת, זה נקרא שהיא לא הוכנה לזה, ממילא אי אפשר לשנות ייעוד בערב שבת, זה נקרא מוקצה. כלומר, מותר להשתמש בשבת רק בדברים שהכינו אותם לאותה מטרה. זו דעת רבי יהודה שם במשנה, ואומר רבי אבא שאותו דבר אצלנו, הרי הבהמה שנשחטה בשבת בטעות היא לא הוכנה לאכילה, כי לא תכננו לשחוט אותה. אז בכניסת שבת הייעוד של הבהמה היה שהיא תמשיך לגדל ולדות. עכשיו פתאום באמצע שבת אתה רוצה לשנות את הייעוד כי נשחטה? זה אסור, זה מוקצה, כי אפשר להשתמש בשבת רק מה שהוכן למטרה הזאת בערב שבת. עד כאן המקור הראשון לאיסור מדברי רב יהודה, אבל אביי דוחה את זה. למה? אומר אביי, ההנחה שלך שבהמה בחייה מיועדת לגידול, וממילא עכשיו שרוצים לאכול אותה זה שינוי ייעוד, זה לא נכון, אלא באמת, בהמה כבר בחייה מיועדת לאכילה, אבל למי מיועדת לאכילה? לבני אדם. ממילא, שם בשבת שהתנבלה, זה נכון שזה מוקצה, כי אתה מיועדת לאכילה לבני אדם, ועכשיו רוצים להעביר אותה לכלבים, זה שינוי ייעוד וזה מוקצה. אבל לעומת זאת, אצלנו בבהמה שנשחטה, אין כאן שום שינוי ייעוד, היא הייתה מיועדת לאכילה לבני אדם, ועכשיו שנשחטה היא עדיין מיועדת לאכילה לבני אדם, אז אפשר לאכול אותה, זה לא מוקצה. זאת הטענה של אביי. עכשיו, אביי גם הוכיח את זה שלא יכול להיות שזאת הסיבה לאיסור, מזה שביום טוב אפשר לקחת כל בהמה ולשחוט, ואין בעיה של מוקצה. והרי אם היינו אומרים שבהמה סתם לא מיועדת לאכילה, אז למרות שמותר לשחוט בהמה ביום טוב, עדיין זה היה צריך להיות מוקצה, כי הרי הבהמה לא יועדה לזה. אלא מכאן אנחנו רואים שכל בהמה בסתם מיועדת לאכילה, ולכן ביום טוב זה לא מוקצה, וזה שבשבת זה אסור, צריך למצוא לזה סיבה אחרת. עד כאן התחייה של הבעיה למקור של האיסור שהביא רבי אבא. עוד פעם, רבי אבא טען שהיא מוקצה כי היא מיועדת לגידול ולא לאכילה, אבל הבעיה דחה אותו והוכיח שהיא מיועדת לאכילה מזה שביום טוב היא לא מוקצה. אז זאת התחייה של אביי, והיא באמת מתקבלת, רק בסוגריים נראה איך רבי אבא מנסה לענות, ונראה איך אביי דוחה גם את זה. אומר רבי אבא, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל חלקית. כלומר, אני מסכים שבהמה לא מיועדת רק לגידול, כי אחרת זה באמת אמור להיות מוקצה גם ביום טוב, אבל אני יכול לומר שהיא מיועדת גם לזה וגם לזה, ועל ידי זה אני אסביר לך למה בשבת זה כן מוקצה, וביום טוב זה לא מוקצה. למה? כי כשנכנסת שבת והוא עוד לא שחט אותה, אז מתברר שלפחות לגבי אותה שבת, היא מיועדת לגידול, לא לאכילה, כי הרי בשבת הוא לא יכול לשחוט. ממילא בשבת, אם היא תשחט, היא תהיה מוקצה, כי הוא שינה את הייעוד שלה. לעומת זאת, ביום טוב, כיוון שמותר לשחוט ביום טוב, אז בינתיים, עד שהוא שוחט, עדיין לא יתברר האם היא מיועדת לאכילה או לגידול. ברגע שהוא ישחט אותה, אז מתברר למפרע שכבר מכניסת יום טוב היא הייתה מיועדת לאכילה ולא לגידול, וממילא ביום טוב היא לא מוקצה. זה הניסיון של רבי אבא לנסות לענות לאביי ולהתמודד עם הטענה ממוקצה ביום טוב, אבל גם את זה דוחה אביי, הוא אומר, זה נשמע טוב, אבל הרי רבי יהודה עצמו סובר שאין דין ברירה, ממילא אי אפשר להסביר כך את שיטת רבי יהודה ביום טוב שלכן זה לא מוקצה. אלא ממילא חייבים לומר שבהמה בחייה מיועדת רק לאכילה, וממילא מובן למה ביום טוב זה לא מוקצה, וממילא חוזרת התחייה של אביי להסבר של רבי אבא, לא מובן למה בשבת זה אסור, כי כמו שביום טוב זה לא מוקצה, גם בשבת היא לא אמורה להיות מוקצה, כי היא מיועדת לאכילה גם בחייה. עד כאן המסע ומתן בין רבי אבא לבין אביי. נזכיר עוד פעם איפה אנחנו עומדים. אנחנו מחפשים למה בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה לפי רבי יהודה. רבי אבא הציע שזה בגלל שבחייה היא מיועדת לגידול ולא לאכילה. ממילא אם היא נשחטה פתאום זה משנה את הייעוד שלה והיא מוקצה. אביי דחה את זה ואמר שזה לא נכון, וגם בחייה היא מיועדת לאכילה, לכן אין כאן שינוי ייעוד, ולכן זאת לא הסיבה שהיא מוקצה. בזה סיימנו את הסיבה הראשונה לומר שזה מוקצה, והגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד א'. כאן הגמרא פותחת מאמר מוסגר ומדברת על העניין הזה של ברירה, מניין שלרבי יהודה אין דין ברירה. כרגע נדלג על זה ונמשיך עם הסוגיה של מוקצה ונחזור לזה בסוף השיעור. אז אנחנו עכשיו קופצים בערך לרבע העליון של עמוד ב' ונראה את המקור השני לזה שיש כאן בעיה של מוקצה. המקור השני הוא של רבי יוסף, והוא בעצם המשך או תיקון למקור הראשון של רבי אבא. כמו שלמדנו הרגע, רבי אבא ניסה לומר שיש כאן שינוי בהכנה, כלומר בייעוד של הבהמה שהיא שונתה ממיועדת לגידול למיועדת לאכילה, אבל הבית טען שזה לא נכון, כי מראש היא הייתה מיועדת לאכילה. זה מה שראינו במקור הראשון, אבל עכשיו בא רב יוסף ואומר, עדיין יש כאן בעיה של מוקצה. למה? כי נכון שהיא הייתה כבר מיועדת לאכילה והיא עדיין מיועדת לאכילה, אבל עדיין יש כאן שינוי ייעוד קטן. כי הרי כשנכנסה שבת, הייעוד שלה היה שהיא מיועדת לאכילה רק בעוד יום, כי הרי בשבת אי אפשר לשחוט. ואילו עכשיו שהיא נשחטה בשבת, אנחנו רוצים פתאום לשנות את הייעוד שלה למיועדת לאכילה עכשיו, וגם זה נחשב שינוי ייעוד, ולכן זה מוקצה. זאת הטענה של רב יוסף, שלפי רב יהודה גם שינוי ייעוד קטן גורם למוקצה, והוא מוכיח את זה ממשנה אחרת בשבת. המשנה בשבת קכ"ד מדברת על כלי שנשבר, מתי השברים נחשבים מוקצה ומתי לא. אז תנא קמא שם, שהוא אגב מתאים לשיטת רבי שמעון, שבאופן כללי מקל בדיני מוקצה, הוא אומר שלא אכפת לי מהייעוד. העיקר של השברים יש כרגע איזשהו שימוש, גם אם זה שימוש אחר, אז זה לא מוקצה כי יש להם שימוש. לעומת זאת, רבי יהודה שם אומר שאני צריך שלשברים יהיה שימוש של הכלי המקורי. למשל, אם נשבר כלי זכוכית שהוא היה כלי קיבול, אז גם השברים, בשביל שלא יהיו מוקצה, צריך שישמשו ככלי קיבול. למשל, קצת שמן, זה גם כלי קיבול. אז מה אנחנו רואים? שלפי רבי יהודה גם שינוי קטן בייעוד יכול לגרום למוקצה. ממילא אותו דבר אצלנו, נכון שהבהמה הייתה מיועדת לאכילה גם לפני וגם אחרי, אבל השתנה כאן משהו, מקודם מיועדה רק לעוד יום, ועכשיו רוצים לאכול אותה מיד, וגם שינוי קטן כזה נחשב לפי רבי יהודה לשינוי ייעוד, ולזה היא לא הוכנה, ולכן בהמה שנשחטה בשבת היא מוקצה. עד כאן המקור של רב יוסף, אבל גם את המקור הזה אביי דוחה. אומר אביי, הסיבה ששם רבי יהודה דורש של השברים יהיה את השימוש המקורי, זה לא בגלל חיסרון בהכנה על השימוש החדש, כלומר בעיה בשינוי הייעוד, כי באמת שינוי קטן כזה זה לא נחשב שינוי ייעוד, וגם אצלנו זה לא יחשב שינוי ייעוד, אלא למה שם רבי יהודה דורש את השימוש המקורי? זה כי שם יש לנו בעיה אחרת שגם היא קשורה למוקצה, וזה איסור נולד, אבל זה רק שם, לעומת זאת אצלנו ברור שהאיסור הזה לא שייך. עכשיו למה שם יש איסור נולד ואצלנו לא? כי שם ברגע שהכלי המקורי נשבר ועכשיו יש לנו שברים, השברים יכולים לחשב ככלי חדש, אז אם גם יש להם שימוש שימוש חדש, אז הם באמת נחשבים ככלי חדש, וזה הבעיה של נולד. לעומת זאת, אצלנו בבהמה שנשחטה, ברור שאנחנו לא מתייחסים לבהמה השחוטה כדבר חדש, אלא זה כמו אוכלה דאיפרת. כלומר, כמו אוכל שהתפרק מתוך אוכל אחר, למשל, מיץ שנשחט מתוך פרי, וכמו שרב יהודה אומר לגבי משקים שנשחטו מתוך פרי שזה לא נולד, אז אותו דבר בבהמה שנשחטה אין בה איסור נולד. עכשיו עוד מעט נרחיב קצת לגבי המשקים שנשחטו, כרגע נסתפק בזה. לענייננו בכל אופן עוד פעם אומר אביי שלא יכול להיות שהסיבה שהבהמה אסורה אז היא כי היא לא הוכנה לאכילה לבני אדם, כי כמו שאמרנו היא כן הוכנה לאכילה לבני אדם, ואומנם יש כאן איזשהו שינוי קטן, אבל זה לא מספיק שינוי בשביל להפוך את זה לשינוי בייעוד ולמוקצה, וזה שהשברי כלים במוקצה זה לא בגלל שינוי הייעוד, אלא בגלל נולד שלא שייך אצלנו. עד כאן שני הניסיונות הראשונים להראות שזה מוקצה בגלל בעיה בהכנה, אבל את שני הניסיונות האלו הבאי דחה. בזה הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד ב' למילים לאו אית מרלה, ועכשיו נדלג על שבע שורות ונראה את דעת רב ששת שהוא עוד פעם ינסה להסביר למה זה מוקצה, אבל מכיוון אחר. רב ששת, בניגוד לשני הניסיונות הראשונים, לא אומר שזה מוקצה בגלל בעיה בהכנה, כלומר שינוי של הייעוד של הבהמה, אלא הוא אומר שזה מוקצה מסיבה אחרת, וזה שברגע שאדם מסיח את דעתו מדבר מסוים בכניסת שבת, אז זה נהיה מוקצה לכל השבת, גם אם באמצע הוא פתאום כן רוצה להשתמש. למה כאן הוא השיח את דעתו מהבהמה? כי אסור לו לשחוט אותה בשבת, ממייל הוא לא התכוון לאכול אותה למשך כל השבת, זה נקרא מוקצה מחמת איסור. עכשיו רב ששת מוכיח את הסוג מוקצה הזה מזה שרב יהודה אמר לגבי נר מתכת שהדליקו אותו בערב שבת, אז בכניסת שבת היה אסור לטלטל את הנר שמא האש תכבה, ממילא אדם מסיח את דעתו מהנר, אז גם אחר כך כשהנר נכבה עדיין אסור לטלטל, עוד פעם זה נקרא מוקצה מחמת איסור, וזה הסיבה לפי רב ששת שהבהמה אסורה אצלנו. אז זה ההסבר של רב ששת, אבל גם את ההסבר הזה הגמרא דוחה, זה נמצא בשורה השנייה בתדווה עמוד א', אומרת הגמרא יכול להיות שיש הבדל בין המקרה של נר למקרה שלנו. במקרה של נר, הרי הוא הדליק את הנר, אז הוא ממש בידיים השיח דעתו מאותו נר כי הוא הדליק אותו. לעומת זאת, במקרה של בהמה, האיסור הוא לא בגללו, הוא לא דחה אותה בידיים, אלא פשוט התורה אוסרת עליו לשחוט, וממילא אולי כאן הוא לא באמת משיח את דעתו, ואם היא תשחט, היא לא תהיה מוקצה. זאת התחייה על הטענה של רב ששת, ובזה בעצם דחינו את שלושת האפשרויות הראשונות להסביר למה בהמה אסורה. ניסינו פעמיים להסביר שהיא מוקצה כי היא הוכנה ליהוד אחר, ופעם שלישית לומר שהיא מוקצה מחמת איסור, אבל את כל האפשרויות האלו דחינו, ולכן לכן עכשיו נראה עוד שתי אפשרויות שאין להם שום קשר עם מוקצה בשביל להסביר למה בהמה אסורה. אז אפשרות אחת נמצאת בקטע שדילגנו עליו ברבע התחתון של עמוד ב' במילים לאו אית מרלה עד שבע שורות אחרי זה. כאן הגמרא מתייחסת למשקין שזבו מהפירות מעצמן. מקודם הבנו שרב יהודה אומר לגבי זה שאין בזה בעיה של איסור נולד. זה מה שעניין אותנו מקודם, אבל עכשיו נראה את ההמשך שאומנם אין כאן בעיה של איסור נולד, אבל יש כאן גזרה אחרת, גם לפי תנא קמא וגם לפי רב יהודה, וזה גזרה שמא הוא ישחוט. כלומר, רבנן אמרו, אם נרשה לאדם לשתות משקים שזבו מעצמם, אנשים יראו שאפשר בלי בעיה לשתות מיץ בשבת, ועוד יבואו לשחוט פירות לכתחילה, שזה איסור דאורייתא, לכן רבנן גזרו. עכשיו, מה היקף הגזרה? אז תנא קמא שם אומר שזאת גזרה כללית שלא משנה לי האם הוא באמת התכוון לסחוט הפירות אלו מתישהו או שלא, גזרו על כל סוגי הפירות שסוחטים אותם. לעומת זאת, רבי יהודה שם מקל יותר, והוא אומר שזאת תקנה פרטנית, כלומר, בודקים כל אדם ואדם, אם הם פירות שמבחינתו הוא התכוון לסחוט אותם, אז באמת יש כאן חשש שאם נתיר לו, אז גם יום אחד הוא יבוא לסחוט אותם לכתחילה, לכן אסרו. אם הם פירות שהוא לא מתכוון לסחוט, אז אין חשש שהוא גם יסחוט יום אחד, לכן אין בעיה להתיר לו את המיץ. זה מה שרב יהודה שם אומר במשנה. עכשיו בא רב יהודה בשם שמואל ומאיר על זה, שזה דווקא בפירות שיש כאלה שסוחטים ויש כאלה שלא. אבל אם זה פירות כאלה שכולם סוחטים אותם כמו זיתים וענבים, אז גם אם הוא עצמו לא התכוון לסחוט, בכל זאת כיוון שהמשקים יצאו, הוא שמח בזה וממילא כן יש חשש וגם לפי רב יהודה גזרו. זה רב יהודה לגבי פירות. עכשיו מה כל זה קשור לגבינו, לגבי בהמה שנשחטה בשבת? אז אומרת הגמרא שאותו עיקרון שייך גם כאן, שלמרות שמדובר בבהמה שהוא עצמו לא התכוון לשחוט אותה, בכל זאת, כמו שכבר הבאי הערה, הבהמות בסתם מיועדות לאכילה, כלומר לשחיטה. ממילא, כיוון שהיא נשחטה, אפילו אם נאמר שזה היה בשוגג, נעיר על זה משהו בסוף השיעור, בכל אופן צריך לגזור כמו בפירות, כמו שבפירות גזרנו שמה הוא יבוא לשחוט, גם כאן צריך לגזור שמה הוא יבוא לשחוט עוד פעם, וזה ההסבר הראשון של הגמרא שלא קשור למוקצה, למה בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה לאותה שבת. אז עד כאן ההסבר הראשון, אבל גם את ההסבר הזה הגמרא דוחה, והיא אומרת ההסבר הזה הוא טוב ויפה לפי השיטה של רב יהודה בשם שמואל, שרב יהודה אוסר אפילו שהוא עצמו לא התכוון מתכוון לסחוט את הפירות. אבל הרי מי הנושא של כל הסוגיה שלנו? רב שאמר שבהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה לפי רב יהודה. והרי רב עצמו לגבי הפירות חולק על מה שרב יהודה בשם שמואל אמר, כלומר לדעתו לפי רב יהודה אין את הגזרה גם בזיתים וענבים, כלומר מתי יש את הגזרה שמה יסחוט? רק בדבר שהוא באמת התכוון לסחוט. ממילא אותו דבר אצלנו, מתי שייך לגזור גזרה שמה ישחוט? רק בבהמה שהוא עצמו התכוון לשחוט, וזה לא מספיק שרוב האנשים שוחטים. ממילא לפי רב, לפי רב יהודה, לא בזיתים וענבים וגם לא כאן אצלנו אין מקום לגזרה של שמה ישחוט, ולכן זאת לא סיבה לאסור את הבהמה לשבת. ולכן אנחנו עוברים לניסיון השני להסביר למה בהמה אסורה בלי קשר למוקצה, וזה הניסיון של רב אשי. זה נמצא בשורה השלישית בתדווה ועמוד א'. בסך הכל מתחילת הסוגיה זה בעצם הניסיון החמישי, כי ראינו שלושה הסברים ממוקצה, עוד הסבר אחד של גזרה שמה ישחוט, ועכשיו ההסבר החמישי שאותו לא נדחה. מה ההסבר הזה אומר? אומר רב אשי, זה פשוט. יש איסור שנקרא מעשה שבת, כלומר רבנן גזרו מליהנות מתוצאה של מעשה שנעשה בחילול שבת, וממילא גם כאן אסור ליהנות מהבהמה עד צאת שבת. זה הסבר של רב אשי, והוא כאמור לא נדחה. עכשיו, בשביל להבין את ההסבר הזה עד הסוף, צריך להיכנס לשלוש השיטות שיש לגבי מעשה שבת, אבל לא ניכנס לזה היום, נראה את זה מחר, ואז גם נבין למה אפשר להסביר דווקא לפי רב יהודה ולא לפי שאר השיטות, שזה רבי מאיר ורבי יוחנן הסנדלר. כאמור, את כל זה נראה מחר. אז בזה בעצם סיימנו את עיקר הסוגיה, הגענו לשורה הרביעית בתדווה ועמוד א', ראינו את כל השיטות לגבי למה במה שנשחטה בשבת אסורה. מה שנשאר לנו זה קטע קצר שדילגנו עליו בתחתית עמוד א', לגבי רב יהודה בדין של ברירה. אז נזכיר שהדין של ברירה אומר שאפשר לקבוע עכשיו למפרע את המעמד ההלכתי של משהו, וכאמור רב יהודה חולק על זה ואומר שאי אפשר. איפה רואים שהוא אומר שאי אפשר? אז הגמרא מביאה שני מקורות, את הראשון היא דוחה. אז המקור הראשון זה שרבי מאיר סובר שאם לאדם יש חבית שלא הפרישו עליה תרומות ומעשרות, והוא רוצה לשתות וכרגע אין לו איפה לשים את מה שהוא רוצה להפריש, אז הוא יכול לומר לפני שהוא שותה שאחרי שהוא ישתה יתברר שמה שנשאר זה התרומות ומעשרות. זו דעת רבי מאיר, אבל רבי יהודה חולק, כלומר לכאורה רבי יהודה אומר שאין ברירה. זה המקור הראשון, אבל דוחה הגמרא ששם יכול להיות שזה לא שהוא חולק מבחינה עקרונית, אלא הוא פשוט אומר מבחינה טכנית יש סיכוי שהחבית תיבקע ואז היין יישפך, ואז למפרע יתברר שהוא שתה בלי להפריש. אז את המקור הראשון דחינו, והגמרא מביאה מקור שני. המקור השני מדבר על תושב של עיר שיודע שיש איזה תלמיד חכם שאמור להגיע ליד העיר באמצע שבת, ואותו חכם לא מתכוון להיכנס לתוך העיר אלא רק לשבות ליד העיר, אבל זה יהיה מחוץ לתחום של העיר, ואותו תושב רוצה להגיע לתלמיד חכם. ממילא בשביל שיוכל ללכת אליו אל מחוץ לתחום הוא צריך לעשות עירוב תחומים לפני שבת. הבעיה היא שהוא לא יודע האם החכם יהיה במזרח העיר או במערב העיר. אז למי שאומר שיש דין ברירה, יש פתרון פשוט, הוא יעשה עירוב תחומים גם למזרח וגם למערב, והוא יאמר שאם החכם הגיע למזרח אז מתברר למפרע שזה היה העירוב האמיתי, ואם הוא הגיע למערב אז זה היה העירוב האמיתי. זה הפתרון למי שסובר שיש ברירה, אבל אומר רב יהודה שאי אפשר לעשות את זה. אז מכאן אנחנו לומדים שלפי רב יהודה אין דין של ברירה. עד כאן המאמר מוסגר לגבי דין ברירה, זה הביא אותנו בערך לרבע העליון של עמוד ב'. את כל השאר ראינו, נחזור למה שלמדנו היום. למדנו היום שני נושאים. במשנה הראשונה למדנו לגבי שחיטה בלילה, ואמרנו שאם יש לו מקור אור זה מותר לכתחילה, אם אין אז רק בדיעבד. במשנה השנייה למדנו שאדם ששחט בשבת, גם אם זה איסור, השחיטה עצמה כשרה. לגבי זה רב אמר שאומנם השחיטה כשרה, אבל אסור לאכול את הבהמה בשבת. למה אסור לאכול? אז הבאנו לזה שלושה כיוונים. כיוון אחד היה בגלל דין מוקצה, ולמה זה מוקצה? אז הבאנו שתי סיבות, או כי הוא לא הכין אותה לזה, כלומר המטרה שלה הייתה לגדל ולא לאכול. את זה הבא ידחה, כי הוא אמר שסתם בהמה כן מיועדת לאכילה, הראיה שביום טוב זה לא מוקצה. רב יוסף ניסה לומר נכון, אבל צריך ייעוד יותר מדויק, וכאן הייעוד המדויק זה לאכול אחרי 24 שעות ולא בשבת עצמה. אבל גם את זה הבא ידחה, והוא אמר שלא צריך כזה ייעוד מדויק, וזה שבשברים צריך לכאורה ייעוד מדויק, שם זה לא בגלל ההכנה אלא בגלל איסור נולד. זה היה הסיבה הראשונה למה זה מוקצה. סיבה שנייה, זה מוקצה מחמת איסור, כי הרי הוא לא יכול לשחוט בשבת, אבל גם את זה דחינו, כי אולי בשביל שיהיה מוקצה מחמת איסור צריך שהוא ידחה את זה בידיים, כלומר למשל שהוא ידליק נר, אבל כאן שזה אסור מהתורה זה לא מוקצה מחמת איסור. זה היה הכיוון הראשון, שזה בגלל מוקצה. הכיוון השני זה שזה גזרה שמה ישחוט, כמו שבפירות גזרו שמה ישחוט. אבל גם את זה דחינו, כי אמרנו שזה נכון אולי לרב יהודה בשם שמואל, אבל לא לפי רב. כי רב סובר שצריך לגזור דווקא אם הוא עצמו התכוון לשחוט, אבל כאן הוא לא התכוון לשחוט. הכיוון השלישי היה זה שזה אסור מצד מעשה שבת, שלפי רב יהודה לשוחט עצמו זה אסור אם בשוגג לשבת, אם במזיד גם אחרי שבת, ולאחרים זה אסור בכל מקרה רק בשבת. לגבי מעשה שבת נפרט יותר מחר. לסיום, חזרנו למאמר מוסגר שלפי רב יהודה אין דין ברירה. ניסינו להוכיח מהפרשת תרומות אבל דחינו, ובסוף הוכחנו מזה שהוא לא יכול לעשות עירוב על תנאי שמו יבוא ממזרח או מערב. כל טוב.